שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים שלנו על התחדשות עירונית. בפרק הקודם דיברנו על כל הנושא של תמ"א 38. בעיקר דיברנו על תמ"א 38-1, שזה התמ"א שרוב האנשים מכירים של חיזוק מבנים, חיזוק ותוספת לפעמים קוראים לזה. ודיברנו על היתרונות של תמ"א 38, ובעיקר על החסרונות. וגם הרשויות, שאני מדבר גם על גופי התכנון, וגם כמובן הרשויות המקומיות, הבינו בשלב יחסית מוקדם, שהתוכנית המתאר הארצית הזאת, היא תוכנית בעייתית מאוד, ודחפו, אפילו הייתי אומר דחפו בכוח, לבטל אותה או ליצור בה שינויים, כאשר השינוי המשמעותי ביותר, נעשה בשנת 2022, שהחליטו לבטל את תמ"א 38, בעצם תמ"א 38, הייתה אמורה לפוג באוקטובר 2022, לאחר מכן העריכו את זה בעוד שנה, ומה שהיה אמור להחליף את התמ"א 38, ובעצם הולך להחליף את התמ"א 38 ממש בשנים הקרובות, זו חלופה שאנחנו מכירים אותה בתור חלופת שקד. איילת שקד הייתה שרת הפנים בשנת 2022, והיא קדמה תוכנית שאמורה להחליף את תמ"א 38, ולפתור את הרבה מהבעיות שכלולות בתמ"א. ומה שאנחנו נרצה לעשות בפרק הקרוב, זה קצת להיכנס לעומק, גם לחלופת שקד, וגם באופן כללי, מה זה תוכניות מבניות ולמה הן חשובות, כי ההתחדשות העירונית של הפינוי-בינוי, המתחמים הגדולים, הגרנדיוזיים, הבנייני רכבת, בסדר, יש כאלה, יש הרבה בנייני רכבת בישראל, רוב הבניינים שנבנו, לפני 1980, רוב הבניינים שאינם עומדים בתקן הישראלי לעמידות בפני רעידות אדמה, הם בניינים קטנים שפתרון של פינוי-בינוי הוא בכלל לא רלוונטי עבורם. אי אפשר עכשיו באמצע כפר סבא, באחד מהרחובות הפנימיים של מרכז העיר הוותיקה, לקחת בניין של 5 קומות ולהפוך אותו למגדל של 20. זה משהו שאין לו התכנות ואין לו היגיון עירוני, אין לו היגיון אורבני. וחלופת שקד רצה לתת איזשהו פתרון לבניין הבודד, שלא היה קם במסגרת התמ"א 38. אז מה שנעשה זה קצת נדבר על חלופת שקד, ואיפה היא פותרת בעיות, ואיפה כמובן היא פותחת בעיות חדשות. אז קודם כל, חלופת שקד אומרת דבר בסיסי של אפשר להסתכל על המבנה הבודד, אבל עדיף שלא. כאשר אנחנו מתכננים איזושהי סביבה עירונית, לא נכון להסתכל רק מה קורה בבניין 17, אלא לראות מה קורה בבניין 18 ו-19, ואיך הם משפיעים אחד על השני. והאמירה הבסיסית היא שקודם כל יש תיעדוף לפרויקטים שמאחדים מגרשים. זה לא אומר שעושים פה פינוי-בינוי של מאות יחידות דיור, או דברים מהסדר גודל הזה, אבל כן, לפעמים יש שני בניינים שהם בניינים קטנים, שעושה איזשהו היגיון לאחד ביניהם ולבנות בניין חדש, יותר גבוה, יותר גדול. וזה דבר ראשון של העדפה של הסתכלות מתחמית ולא הסתכלות פרטנית על בניין בודד. כמובן, כשאין ברירה אז מסתכלים גם על הבניין הבודד. הדגש השני הוא העדפה ברורה להריסה ובנייה, מכל אותן סיבות שדיברנו עליהן בפרק הקודם, שבחלופת שקד יש העצמת זכויות של עד 400%. זאת אומרת שעכשיו יבוא בניין בגודל מסוים וירצה לעבור התחדשות עירונית דרך חלופת שקד, הוא יוכל לעבור התחדשות עירונית של הריסה ובנייה ולקבל זכויות בנייה שהן משמעותית יותר גדולות. זה דבר שהוא מן הסתם מגדיל את הרווחיות ליזמים והופך את הפרויקטים האלה להרבה יותר כדאיים מאשר מסלול של תמ"א 38-2. בנוסף, חלופת שקד כן מכירה בכך שלפעמים אי אפשר במקום מסוים לעשות הריסה ובנייה. פשוט אי אפשר כי המגרש לא מתאים לזה בגלל שיש תוכניות שימור, ולפעמים הדבר היחיד שאפשר לעשות זה חיזוק ותוספת, וברמת התמריצים, התמריץ שחלופת שקד נותן כדי לעשות חיזוק ותוספת, הוא תמריץ יחסית קטן של תוספת בנייה של עד 200% מהבניין הקיים, כאשר אנחנו מדברים במסלולים של הריסה ובנייה, עד 400 ובפריפריה, באישור של שר הפנים, עד 550%. אז קודם כל העניין של הכדאיות הכלכלית, היזמים תמיד העדיפו לבצע תמ"א 38-1, כי מבחינתם זה הפרויקט הכי זול והכי אטרקטיבי שיש. כל מה שהם צריכים לעשות זה לשפץ את הלובי, להוסיף מעלית וממדים, שזה לא כל כך יקר, לחזק את השלד של הבניין, שזה גם לא כל כך יקר, ואז הם מקבלים בעצם ללא עלות את הקומה של הגג ואת כל זכויות הבנייה שיש מכוח תוכנית המתאר ותוכנית תמ"א 38. זה משהו שהיה ליזמים סופר אטרקטיבי, וראינו גם כמה היזמים עטו על האפשרות הזאת. וחלופת שקד אמרת, רגע, אני רוצה להשתמש בכלים של הכלכלה. אני רוצה ליצור תמרוץ כלכלי לפרויקטים שאני רוצה לראות יותר. ואם בתמ"א 38 העדיפות של היזמים תמיד הייתה ללכת על מסלול של תמ"א 38 חיזוק ותוספת ולא הריסה ובנייה, מכיוון שזה היה להם הרבה יותר זול והרבה יותר רווחי, בוא נעשה הפוך. בוא נהפוך את המסלול של ההריסה ובנייה למסלול האטרקטיבי יותר לשוק החופשי, ואת המסלול של החיזוק והתוספת למסלול שהוא פחות אטרקטיבי. זה שינוי שהוא תפיסה, שאני חושב שהשינוי הזה הוא סך הכל שינוי מבורך, אבל תלופת שקד זה הרבה הרבה מעבר לזה, כי אחת מהבעיות בתמ"א 38, שזו הייתה תוכנית מתאר ארצית, זאת אומרת, הסמכות שלה הייתה גבוהה מזו של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וזה אמר שהיזמים יכלו לקדם פרויקטים גם בניגוד לרצונם של הרשויות המקומיות, והרשויות המקומיות מאוד נפגעו מהדבר הזה. זה לא נתן להם היטל השבחה, שהיטל השבחה הוא היטל, זה בעצם מס שהרשות המקומית גובה על 50% משווי השבחת הקרקע של טאבה, ופה בעצם אין טאבה, כי זה תוכנית מתאר ארצית, אז אין פה היטל השבחה, וגם לא הייתה חובה ליזם להקצות חלק מהשטחים במבנה החדש או המתחדש לטובת צרכי הציבור, וגם פה הילד שקד נכנסה ואמרה שצריך להיות פה איזשהו שינוי, ונקבע שכדיפולט יהיה פה היטל השבחה של 25%, שאומנם זה לא היטל המקסימלי, אבל גם לא, ללא היטל בלבד, ויותר מזה לרשויות המקומיות תהיה את הסמכות להחליט כמה היטל לגבות. זאת אומרת, רשות מקומית שרוצה לעודד התחדשות עירונית, כמו לדוגמה ירושלים, שלא סתם ירושלים היא הכוכב של עולם ההתחדשות העירונית, עיריית ירושלים החליטה שמי שרוצה לקדם תוכנית במתווה של חלופת שקד, ישלם 0% היטל השבחה. יש מקומות שזה נקבע על 25% במסלול הדיפולט, ויש מקומות שהחליטו להשאיר את זה במתווה של ה-50%, כאילו לא הייתה את החלופה, זאת אומרת הרבה יותר כוח לרשויות המקומיות, מתוך מחשבה שכאשר רשויות המקומיות יהיו, ייהנו מהפרויקטים האלה, הם גם יקדמו את הפרויקטים האלה הרבה יותר. ועוד מהפכה שחלופת שקד כוללת, והיא מה שנקרא עלייה וקוץ בה, זה מסלול שקוראים לו מסלול של תכנון והיתר. תכנון והיתר בשלב אחד. היום או עד עכשיו בישראל בשביל לקדם איזשהו פרויקט, היה צריך לקדם תכנון פרטני, התוכנית הייתה צריכה להיות מופקדת ומאושרת, ורק לאחר מכן יכול לבוא היזם לשלב הרישוי להוציא את היתר הבנייה. בתמ"א 38, בגלל שאין את כל שלב התכנון, יכל לבוא היזם ולגשת ולנסות להוציא היתר, לא במסלול הירוק, לא במסלול המהיר, מכיוון שתמ"א 38 היה נחשב כמו הקלת בנייה, והייתה הפקדה להתנגדות וכו', אבל כן, סך הכל במסלול שהוא מסלול מהיר, ושקד הבינה שאם היא מעצימה את כוחם של הרשויות המקומיות, זה עלול ליצור בעיה, כי עד עכשיו לא היינו צריכים לעבור בתמ"א 38 בשלב התכנון, יכולנו לעבור ישר לשלב הרישוי, ועכשיו, כאשר אנחנו מעצימים את הכוח של הרשות המקומית, גם בשלב התכנון, זה יכול לקחת הרבה הרבה יותר זמן, ולכן ייקבע איחוד של התהליכים שאפשר להוציא במקביל גם את אישור התוכנית וגם את היתר הבנייה.
טוב, עכשיו שוב נדיב, אבל בשפה שאנשים יכולים להבין.
כן, אני אגיד את זה בצורה, אני גם תוך כדי שדיברתי, אמרתי רגע, זה קצת יצאתי מהשפה הפשוטה. תמ"א 38 וחלופת שקד הן שונות מהותית. הן יושבות על אותו צורך, רק שחלופת שקד מנסה לפתור המון בעיות שהיו בתמ"א, בין אם זה בעיות של הרשות המקומית, זה פשוט לא היה משתלם, בין אם זה שהתמ"א לא יצרה פתרון שיש לו כדאיות כלכלית בפריפריה, בין אם זה שהתמ"א יצרה פתרון שפוגע בסביבה העירונית. אז שקד אמרה, בואו נעשה איזושהי תוכנית שהיא פשוט תוכנית יותר טובה, אבל הבעיה בחלופת שקד, הבעיה המרכזית, שזו הייתה תוכנית רעיונית. בעצם זה היה איזשהו סט של תפיסות עולם כמעט, שלא היו את הכלים הפרקטיים איך ליישם אותם. חלופת שקד, לפעמים קוראים לה תיקון 136 לחוק התכנון והבנייה, היו צריכים עוד כלים רגולטוריים, כלים של חקיקה, שיאפשרו לרשויות המקומיות באמת לקחת את הסיפור הזה ולהפוך אותו למציאות בשטח. כאשר התיקון הכי חשוב שנעשה, וזה נעשה רק ב-2023, זה תיקון שקוראים לו תיקון 139 לחוק התכנון והבנייה, והוא תיקון שמעצים את הכוח של הרשות המקומית ליצור טבע מקומית. אם אתה זוכר, בפרק שדיברנו על הצנרת התכנונית, דיברנו על המושג הזה של טבע, תוכנית בניין עיר. והסברנו שטבע זו תוכנית שמי שמוסמך לקבוע אותה, באופן עקרוני, זו ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, או ועדה מקומית מוסמכת. שיש מעט ועדות מקומיות מוסמכות, ובעצם עד אותו תיקון, אם עכשיו בניין היה רוצה לעבור הריסה ובנייה לא מכוח תמ"א 38, הוא היה צריך, עכשיו בניין של 3 קומות שרוצה לעשות הריסה ובנייה, ולהפוך להיות בניין של 9 קומות, הוא היה צריך כמו פרויקט של פינוי-בינוי, ללכת עד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. תחשוב איזה כאילו, איזה איזוטרי זה, ושידונו ושיאשרו את הטבע על התוכנית הזאת. והתפיסה של תיקון 139 אומרת, רגע, בוא ניתן לוועדות המקומיות קצת יותר כוח, שתוכניות קטנות הן יוכלו לאשר בעצמם. על תוכנית של לקחת בניין של 3 קומות, להרוס אותו ולבנות במקומו בניין של 9 קומות, אין סיבה ללכת ולשגע את הוועדה המחוזית, זה לא התפקיד של הוועדה המחוזית, וניתן כלי חדש שקוראים לכלי הזה טאבה נקודתית. נכון, את הטאבה הגדולה, את התוכניות של השכונות וכולי, את זה הוועדה המחוזית מוסמכת לקבוע. אבל מה קורה עם בניין 33 ברחוב רוטשילד? זה גם ועדה מקומית תוכל לקבוע, שזה המהות של התיקון הזה של 139, שהוא מאפשר לרשויות המקומיות יותר כוח, ועוד מעט אני אחבר את כל זה לעולם שלנו כמשקיעים, למה זה משהו שהוא קריטי לנו להבין אותו. אבל אם הדבר הזה חלק משמעותי מהתיקון, כדי שעכשיו התהליכים האלה לא יקרו forever, שצריך גם על כל בניין לעבור טאבה, נכון, טאבה נקודתית, אבל עדיין טאבה, ואז את כל התהליך של הוצאת היתר, כל התהליך של הרישוי, אמרו בואו נאחד בין הדברים האלה, ובעצם התיקון הזה של 139 הוא תיקון משלים ל-136, והוא זה שהופך את חלופת שקד לחלופה שהיא ברת קיימה. אגב, לחלופת שקד יש כל מיני טריקים מעניינים, כמו לדוגמה, תחשוב שיש לך עכשיו בניין, שמכוח חלופת שקד אפשר להוסיף לו 5 קומות, סתם לצורך העניין, אבל באזור שהוא נמצא, פשוט לא שייך עכשיו לבנות 15 קומות. אין, זה רחוב צר, קטן, לא מתאים, אין מקום לכזאת בנייה. מה שאפשר לעשות, הכניסו מושג חדש, שזה מושג שהרשויות בכלל כל כך יודעות איך להתמודד איתו היום, אבל ברור לי שעוד כמה שנים הם התמודדו איתו, יופי, של ניוד זכויות. לנו יש זכויות לבנות עוד 5 קומות, זה לא הגיוני לעשות את זה ברחוב שלנו, אז במקום שהפרויקט יהיה לא כדאי מבחינה כלכלית ולא יעשה, וזהו, אנחנו נשאר במצב שאנחנו לא מוגנים מפני רעידות אדמה, בואו ננייד את הזכויות האלה. ושהיזם, את ה3 קומות אקסטרה שהוא לא יכל לבנות פה, הוא יבנה במקום אחר, הוא יקבל את הזכויות האלה במקום אחר, וזה ייצור לו את הכדאיות. בעצם יש פה איזושהי תשתית, וזאת הנקודה בעיניי הכי חשובה בעניין הזה. יש פה תשתית רגולטורית שמאפשרת התחדשות עירונית מסיבית בכל רחבי מדינת ישראל, בכל שווי הקרקע, לא רק במקומות כמו תל אביב וגבעתיים, והיא פותחת פתח אדיר לנו בתור משקיעים ליהנות ממתחמים של התחדשות עירונית שפעם פשוט לא יכלו להתקיים.
אז נדיב, איך אני בתור משקיע יכול להשתמש בהיכרות הזאת עם חלופת שקד כדי להרוויח יותר בהשקעות שלי?
מדהים, מדהים. אני הולך להגיד לך סוד, אני הולך להגיד אותו לכל המאזינים, כי זה סוד בעיניי, סוד כמוס. המון המון בניינים שבשנים האחרונות, בניינים ישנים, אבל שהם יושבים על מגרשים צפופים, שיושבים אולי במקום שבאמת אי אפשר לבנות מספיק לגובה, שרצו לקדם תמ"א 38, אבל או שהם לא רצו תמ"א 38-1, או שתמ"א 38 לא הייתה להם כדאית כלכלית. בשנים הקרובות, ואני כרגע מתעלם מהסיפור הזה של המלחמה, כי המלחמה הזאת מתישהו כן תסתיים, והפועלים יחזרו וכולי, בשנים הקרובות, הרבה מאוד בניינים שלא יכלו לעבור התחדשות עירונית, בתוך המסגרת הרגולטורית שתמ"א 38 אפשרה, או המסגרת התכנונית יותר נכון שתמ"א 38 אפשרה, יוכלו לעשות את זה דרך המסגרת של מתווה שקד, של תיקון 139, וזה אומר שאנחנו הולכים לראות בעשורים הקרובים אלפים, אלפים על גבי אלפים, של בניינים קטנים. בניינים קטנים זה גם בניינים של 4 קומות ו-5 קומות, דברים שבתמ"א 38 בכלל לא היה מה לדבר, שיהיה אפשר להרוס אותם, יהיה אפשר להרוס אותם באופן יחסית בצורה מהירה, יהיה אפשר לבנות במקומם בניינים חדשים במרכזי הערים. זה בדרך כלל הופכים להיות בניינים שהם בניינים קטנים יחסית של 9 קומות, 10 קומות, מה שנחשב היום בנייני בוטיק, ולפעמים לנייד זכויות, כל פרויקט ומה שהוא צריך, פשוט תהיה את התשתית שתאפשר את זה, וזה הופך הרבה דירות להשקעה שלא היו אטרקטיביות בעיניי לפחות עד עכשיו, לסופר סופר אטרקטיביות, והשוק, בגלל שהתיקון הזה הוא הכל פה חדש מהניילון, השוק עדיין לא מעכל את זה. הוא עדיין לא מעכל את המשמעות של כמה בניינים שכאילו יזמים פסחו עליהם ואין מה לדבר עליהם על התחדשות עירונית. יש הרבה, הרבה מה לדבר פה בהתחדשות עירונית, וזה תשתית לרווח אדיר. אני חושב למי שידע לזהות אלו מבנים על פי חלופת שקד, כן יש כדאיות לעשות להם הריסה ובנייה. הרוב הדרוש הוא רוב נמוך, זה רוב של 66%, 67%. זה משהו שבעיניי כמשקיעים יכול להזניק אותנו קדימה. בסוף הפרויקטים הענקים שדיברתי עליהם מקודם, של הפינוי, בינוי וכולי, אין אינסוף פרויקטים כאלה. אין אינסוף בנייני רכבת. וכאשר אני מסתכל על העתיד של מדינת ישראל, והיא הולכת להיות מדינה מאוד מאוד צפופה, עם הרבה מאוד בנייה לגובה, ואני שואל, אילו נכסים הולכים להיות הנכסים הכי נחשקים? איפה הולך להיות הכי יקר? איפה ההשקעות הכי חכמות שאפשר לעשות היום? אני חושב שבשכונות שהן יחסית במרכזי הערים, בסמיכות לרכבות קלות, בסמיכות לתחנות מטרו, בניינים קטנים של 8 קומות, 7 קומות, 10 קומות, יהיו בניינים מאוד מאוד נחשקים. אני כבר רואה את זה עכשיו, שבניינים שבונים מכוח תמ"א 38-2, עדיין לא ממש בונים מכוח חלופת שקד, אבל זה ממש מעבר לפינה, הם בניינים מאוד נחשקים, בניינים בוטיקים ויקרים מאוד, ואני חושב שיש פה איזושהי הזדמנות, כאשר השוק הוא עדיין נעול על הסיפור הזה של פינוי-בינוי, 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 ולחפש רק איפה יש ועדה מחוזית ותוכניות ארוכות לפינוי-בינוי, ואולי יהיה ואולי לא יהיה, ובכל מקרה זה סיפור שיקח הרבה זמן, כי זה פרויקטים מאוד מאוד מסובכים, מאוד יקרים. פתאום הולכים להיות הרבה פרויקטים שהם לא כל כך יקרים, הם כן כדאים כלכלית. התהליך התכנוני והרישוי שלהם הוא סך הכל תהליך קצר, וזו מהפכה ש... בואו, מי שיעזין לפרק הזה עוד 5-10 שנים, יגיד אם צדקתי או טעיתי, אבל אני מאוד משוכנע שזאת הסיטואציה. בעיניי זה נותן לנו הזדמנות אדירה בתור משקיעים.
איך אתה יכול בתור משקיע לדעת אם בניין תואם את חלופת שקד, מתאים לחלופת שקד או שהוא לא?
תראה, חלופת שקד היא קצת מסבכת את העניינים, כי בשונה מתמ"א 38, שזו תוכנית מיתר ארצית, שלא מעניין אותי, באמת לא מעניין אותי, מה המדיניות של העירייה. איפה העירייה רוצה לבנות לגובה, איפה היא לא רוצה, זה לא מעניין. תמ"א 38 מגדירה מה אפשר, מה אפשר, שלום על ישראל. התוכניות האלה, שאפשר גם לקרוא להם הרבה פעמים תוכניות מבניות, כי הן חלות או על המבנה הבודד או על מקבץ קטן של מבנים, הן תוכניות שמאוד מאוד מושפעות מהמדיניות של הרשות המקומית, מה הרשות המקומית רוצה לראות יותר, וכל רשות מקומית תקדם את התוכניות האלה קצת אחרת, אז זאת שאלה שבעיני היא טיפה כללית מדי, אבל יש רשויות שאנחנו כבר רואים היום, שהן הרבה יותר דוחפות ומקדמות ומאשרות ורוצות את התוכניות המבניות האלה. הן תוכניות שהן טובות להן. מקודם דיברתי על היטל ההשבחה, שהרשות מקומית יכולה לגבות, שזה מן הסתם משהו שהרשות המקומית חייבת בשביל להפוך את העסקאות האלה לכדאיות עבורה. בנוסף, יש גם שטחים שהם ציבוריים. בתמ"א 38, היזם לא יחייב אפילו להפקיד איזשהו מחסן או מקלט לטובת הציבור הכללי. במתווה של שקד, בחלופת שקד, צריך להפריש סדר גודל של 10% מהבניין לצרכי ציבור, שגם פה יכולות להיות לא מעט בעיות, אם עכשיו בונים לך איזשהו גן ילדים בבניין וכו', צריך להיות קצת זהיר ולשים לב מה צרכי הציבור שהרשות המקומית רואה, אבל בעיקר זה נותן לנו את הדחיפה שפרויקטים כאלה יקרו, ויש פה המון שאלות של שוק חופשי, כאשר אנחנו כמובן רואים בניינים שיושבים על מגרשים שהם מגרשים יחסית גדולים, באזורים שאפשר בהם לבנות לגובה, זה יתרון, אבל לא רק, לא רק, ואנחנו בשלב בעיניי שהוא קצת מוקדם מדי, בממש להבין את כל ההשלכות, כי כמו שהזכרתי מקודם, הנושא הזה של ניוד זכויות, הוא נושא חדש, הוא חדש מהניילון, כאילו אני לא יודע, שעשו אותו בכמה פרויקטים, זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, אף אחד לא יודע איך עושים אותו בדיוק עדיין היום, הרשויות המקומיות לא יודעות איך להתמודד איתו, אבל ברגע שיהיה אפשר להתמודד איתו, זה יוצר מהפכה. אגב, התוכניות המבניות, החלופה של חלופת שקד, היא לא התוכנית היחידה שנכנסה להחליף את התמ"א 38, ובינתיים היא גם חלה במקביל לתמ"א 38, יש מקומות שהתמ"א 38 הוארכה עד 2026, רשויות מקומיות מסוימות, שהן בתהליך של בנייה של תוכנית כוללנית, נגיד אנחנו מכירים את תוכנית הרובעים של תל אביב, וכל זה מתכנס לאיזשהו תיקון, לאיזשהו סעיף בתוך תמ"א 38, שקוראים לו סעיף 23, שאני לא אלאה פה בכל המשמעויות שלו וכולי, אבל בסך הכל מה שהסעיף הזה אומר, זה שרשות מקומית יכולה לחשוב בעצמה על תוכנית שתהיה חלופה משלה, כמו שיש חלופת שקד, אמרו לרשויות המקומיות, אתם רוצות לעשות חלופה משלכם לתמ"א 38? תעשו אותה. תבנו חלופה משלכם לתוכנית תמ"א 38, מדיניות של מה עושים עם הבניין הבודד, והדבר הזה יוצר גם סט רחב יותר של כלים עבור היזמים, באיזה כלי תכנוני כדאי להם להשתמש בשביל לקדם התחדשות עירונית, וזה גם מגדיל מאוד את הוודאות של יזמים כאשר הם באים לקדם פרויקט של התחדשות עירונית, ואני חושב שכל זה, אם אני רוצה לעשות איזשהו זום אאוט, איזשהו צעד אחורה, כל זה חלק ממהלך גדול שקורה, של העצמת, בעצם הפרטה ולקיחת הכוח מהוועדות המחוזיות, הרחוקות יותר, המנותקות יותר, ולהעביר את הדברים ואת הסמכות ואת הכוח לשטח, לאזרחים, לתושבים של כל עיר. אנחנו רואים תהליך שקורה בעשרות ערים בארץ, שהוועדות המקומיות הופכות להיות ועדות מוסמכות. זה אומר שהן עוברות איזשהו תהליך של הסמכה על ידי הוועדות המחוזיות, והן מגישות תוכניות כוללניות, והמטרה של זה היא שבעתיד יהיה אפשר לקדם פרויקטים בצורה שהיא הרבה יותר מהירה, לתת ליזמים הרבה יותר ודאות מה אפשרי לעשות ומה אי אפשר לעשות, לזרז את התהליכים בצורה דרמטית, מה שיוזיל את העלויות של ההתחדשות העירונית, ויתמוך בצמיחה הדמוגרפית המטורפת שאנחנו נמצאים בה בישראל.
אז נדיב, חלופת שקד הולכת בעצם לפתור את כל הבעיות של ההיצע של דירות בישראל לעשורים הקרובים?
אני לא חושב שהיא הולכת לפתור את כל הבעיות, כי היא מכניסה הרבה מאוד כוח בידיים של פוליטיקאים מקומיים, שזה גם משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, ובסוף, כשכל התוכניות האלה כולן צריכות לעבור דרך ועדה מקומית, אז השאלה, מה המדיניות של אותה ועדה מקומית? זו שאלה שהיא שאלה אדירה וקריטית לנו בתור משקיעים. זה דורש מאיתנו להכיר הרבה יותר טוב את המדיניות ואת האינטרסים של כל עירייה שבסוף שולטת בוועדה המקומית. ואני מקווה שהוועדות המקומיות יבינו את גודל השעה, ויבינו עד כמה הסיפור הזה של התחדשות עירונית, זה לא רק דרך להרוויח הרבה כסף, זו דרך להגן על החיים של אנשים, וזו דרך לתמוך, כמו שאמרתי מקודם, בצמיחה של האוכלוסייה בישראל, והן באמת יעשו את מה שהן אמורות לעשות, והמערכת מנסה לתמרץ אותם לעשות, לקדם פרויקטים, לקדם הרבה פרויקטים, בהתאם למה שנכון לכל עיר ולכל שכונה.
יפה.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסי, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.